טוב, האמת שאני, ככה בעקבות הפעם הקודמת, שדיברתי קצת על רמזי אלול, על התחושה הזאת של אלול, כן, הפלוצס, פלצות, עד כמה היא חסרה, עד כמה היא צריכה להיות חסרה, מה עושים עם זה שהיא לא חסרה למי שהיא לא חסרה. אז הצעתי איזושהי אפשרות התייחסות שעוררה קצת תגובות מהומה או ויכוחים, וחשבתי שבכל זאת צריך קצת לפרט את זה יותר, או לטפל יותר בשאלות שבבסיס העניין. אז אני רק אזכיר בקצרה על מה מדובר. בעצם טענתי או הצעתי אפשרות שההתרפקות הזאת על הרגש החזק הזה שאלול הגיע, על הפחד הזה או על ההזדהות הזאת עם ימי הדין שמתקרבים, היא לא גזירת גורל. זאת אומרת, ההנחה של האנשים שברגע שאין לנו את התחושה הזאת היום, אז מצבנו עגום וצריך לנסות ולשחזר את זה ולחזור חזרה לתחושות הללו. ועם כל הגעגועים למי שלא מצליח, כן, ראינו שם קצת את השיר ואת דברי בישראל סרנטר ועוד.
שמי היה
שלו? של אברהם חלפי. ואני אמרתי שיכול להיות שנקודת המוצא הזאת לא נכונה. זאת אומרת, יש דברים, ועוד פעם, יהודית רונן אמרה שכן, זאת אומרת שהיא כן חושבת שאנשים מרגישים את זה היום ושאפשר להגיע לזה היום, ואז בסדר, אז באמת דבריי לא נאמרו כלפי מי שנמצא במצב כזה. אני מדבר לעצמי רק בכל רם. זאת אומרת, מי שאומר, שמעו חבר'ה, אני לא אחזור לזה. אז אני כבר אחרי זה. זאת אומרת, אני לא יכול לחזור לעניין הזה, אני עכשיו יכול להתייחס לזה בשתי צורות. זה שאני לא יכול לחזור לעניין הזה זה רע, אבל רע הכרחי, ולכן אין לי ברירה אלא להשלים איתו למרות שזה רע. ואפשרות שנייה זה להגיד מי אמר שזה רע בכלל. זה פשוט, לא יודע אם לקרוא לזה מנטליות שונה, אלא אטמוספירה רוחנית או תרבותית, או איך לא נקרא לזה שונה, דתית, שונה. אני נמצא באטמוספירה הזאת, ולא נכון לקחת הנחיות שנאמרו כלפי אנשים או חברה שחיה בתוך אטמוספירה דתית רוחנית אחרת. ובלי לשפוט עכשיו אפילו מי יותר טוב ומי יותר רע, אלא אני במצב אחר, ולכן אין טעם כל הזמן לחיות בתסכול ההוא של איך לחזור לשם, או למה אני לא מצליח לחזור לשם. א', כי אין סיכוי לחזור לשם, אפילו אם זה היה יותר טוב, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אולי יש סיכוי, אבל למה? מי אמר שזה יותר טוב באמת? מי אמר שצריך לחזור לשם? יכול להיות שאני במצב אחר, ואני אמור לפעול בתוך המצב שבו אני נמצא. ואז, כחלק מהעניין הזה, בעצם עלו פה, נדמה לי, שני היבטים שעוררו את הוויכוח, או את חוסר הנחת, נקרא לזה כך. היבט אחד, זה ההיבט של המודרניזם הבוטה. לא ככה. זאת אומרת, אנחנו רגילים להסתכל על המציאות של אהבה, וראינו את זה גם בשיר וגם אצל רבי ישראל סלנטר, כאיזושהי מציאות שלמה יותר, שאנחנו מדרדרים ממנה כל הזמן. יש ירידת הדורות. איך זה ייתכן שכל רבותינו הצדיקים לא היו יותר טובים מאיתנו? כן? זאת אומרת, ברור שיש ירידת הדורות כל הזמן. אז יש פה איזושהי חוסר נחת אולי מול ה... טענה, כן, עזת הפנים הזאת, לא יודע איך לקרוא לה, מין כזה, לא, אני לא פחות טוב מאחרים, אני פשוט אחר. אני פשוט שונה. ואני צריך לעבוד בתוך המסגרת הרוחנית שבתוכה אני נמצא, או הדור שלי נמצא, ולא במסגרת רוחנית שהייתה קיימת בדורות קדומים, וזה גם לא בהכרח יותר או פחות טוב, זה פשוט שונה, זה משהו אחר. ואולי אפילו יותר טוב, נדמה לי שאפילו אמרתי איזה משפט בכיוון הזה, והיום אני קצת אחדד אותו יותר. וזה נקודה אחת. זאת אומרת, השאלה, עד כמה אני אמור להתייחס למודל שמציבים בפני חז"ל, הראשונים, האחרונים, גדולי האחרונים, כאיזשהו מודל אידיאלי שאני אמור כל הזמן לעבוד מולו, לנסות לראות איפה אני ביחס אליו, ועד כמה שאפשר לחזור אליו. אם אני לא יכול, אז קצת לבכות וקצת לחזור, קצת לפחות. אבל כל הזמן לעמוד מול המודל ההוא, לא לשנות מודל, לא לוותר על האוטופיה. האוטופיה לא משתנה, רק המצב שלנו מידרדר כל הזמן. אז כאן אני, זאת טענה ראשונה, האם אפשר לכפור באוטופיה? זאת אומרת, האם אפשר להציב אוטופיה אלטרנטיבית? אוקיי? אז זה שאלה אחת, שזה כמובן מול החינוך הדתי שאולי מאוד התרגלנו אליו, של ירידת הדורות, של ראיית חז"ל והראשונים והאחרונים כמורים שלנו, זאת אומרת, אנשים גדולים, אנשים שהעבירו לנו את המסורת, שמפיהם אנחנו חיים, יש מחויבות הלכתית לגורמים האלה, כל אחד לפי מעלתו. ואיכשהו פתאום ביסודות של עבודת השם אני אומר, רגע, מי אמר? זאת אומרת, אני מציע מודל אחר שאולי הוא יותר טוב, או לפחות לא פחות טוב. אז זה חוסר הנחת הראשון. חוסר הנחת השני, שעלה אולי קצת לקראת הסוף, זה ההתנתקות מהמישור הרגשי שלנו. אלא מעבר לאיזשהו רציונליות קרה כזאת בעבודת השם, וזה סותר אינטואיציה מאוד בסיסית שיש לרבים, אני חושב, שמזהה, אולי שתי אינטואיציות, שמזהה דתיות עם רגש, כי שכל זה פילוסופיה, מה זה קשור לדתיות? דתיות זה משהו שקשור איכשהו למימדים חווייתיים, רגשיים וכדומה. זה נקודה ראשונה. ונקודה שנייה, אפילו בלי הבעיה המושגית, האם דתיות זה רגש או דתיות זה שכל? זהו, זה הנקודה השנייה. זה הנקודה השנייה. זאת אומרת, נקודה ראשונה זה הבעיה המושגית, האם דתיות זה רגש או דתיות זה שכל. הבעיה השנייה, האם באמת אדם שהוא נטול רגש, מין רציונליסט קר כזה, מין צנון כזה, זה אדם שלם? כך ראוי להיות, זאת אומרת, זה לא ניתוק, כמו שאמרת נכון, ניתוק מהאנושיות, לא מהדתיות. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מפריע קצת לשמוע אותו, אפילו לא בהקשר הדתי, וזאת הנקודה השנייה. זאת אומרת, תפקידו של הרגש באנושיות ובעבודת השם. בסדר? אז זה שני שאלות שהן כמעט בלתי תלויות. יש קשר ביניהן דה פקטו, אבל הן באמת בעצם שאלות בלתי תלויות. זאת אומרת, שאלה אחת, האם המודלים הקדמונים יותר הם בהכרח יותר טובים, או שאני יכול להכיר או להקים או לכונן לעצמי מודל אחר והוא יהיה לא פחות טוב.
אבל המודל שלך לא היה מובן לי, כי לא הייתה בו יראה.
אז אני אדבר על זה. כי המושג יראה בעצמו הוא מושג שאנחנו משליחים אותו בדרך כלל לממדים הרגשיים שלנו, ואני גם בזה לא בטוח שזה מה שצריך לעשות.
יש יראה במוח, יש יראה
בפחד. נדבר קצת.
האם זה אמצעי
המטרה? אחרי שאני אגדיר מה זה, אפשר יהיה לדון, בסדר, אבל אולי הרגש יש לו תפקיד כאמצעי. גם אם אני אצליח להגדיר יראה במישור הרגשי, אפשר להגיד בסדר, אבל עדיין לרגע שיש תפקיד כאמצעי. זה כבר שאלה מסדר שני, אוקיי? אז זה השאלה השנייה. זאת אומרת, השאלה הראשונה זה היחס למודלים קדומים, אני אפשר לבנות מודלים אחרים. השאלה השנייה... אבל זה הוויכוח, אני אומר...
אם המודל הוא מטרה, אז זה בעיה, אם המודל הוא אמצעי.
לא, אני אומר עכשיו, אם הבן אדם השלם זה בן אדם שאמור לחוש פלצות כשנכנס אלול, אבל אני לא יודע מה זה התורה. התורה יש פרשנויות, אז הפרשנות שהייתה מקובלת לאורך הרבה זמן אצל הרבה אנשים הייתה פרשנות אחת.
אז אתה הופך את הפרשנות כמו כל דבר שאתה דן באיך מתייחסים לדברים שהקודמים לנו נהגו או כולי, לא, אז אין בזה משהו ייחודי לדבר הזה, כלומר, זה לא שיש פה ערך להתמד לדרך
הקדמונים. ההנחה היא שדרך הקדמונים יותר נכונה, ככה בדרך כלל מקובל.
מה שתדון על כל דבר, שהוא מצוות, זאת אומרת, זה שמרנות לעומת
קדמות. נכון.
זה מקרה פרטי של שמרנות.
נכון, אבל במקשר של עבודת השם, בהקשר של מצוות ועבודת השם, יש איזושהי שמרנות מובנית. ושבסך הכל אנחנו חיים מפי האנשים האלה. אז איך זה יכול להיות שאני עכשיו פתאום מציע מודל אחר ורואה אותו כלא פחות טוב, אולי יותר טוב?
אני חושב שזאת שאלת השמרנות.
כן, בהחלט. אז אני אתחיל אולי עם העניין הזה, באמת השאלה הראשונה של העבר כאידיאלי. ודיברתי על זה גם בפעם הקודמת, רואים את זה גם בשירים, גם אצל רבי ישראל סלנטר, שפעם הייתה פלצות והיום אין. זאת אומרת, בתוך הדברים, אפילו בלי התכנים הספציפיים, רואים, יש פה איזושהי הנחה שפעם העולם היה מושלם והיום פחות, ואנחנו אמורים לנסות ולשחזר את מה שהיה פעם עד כמה שאפשר, באמצעים כאלה ואחרים. אז השאלה, האם באמת ההנחה הזאת היא הנחה הכרחית? אולי אני אביא רק כדי להמחיש את האפשרות האחרת שאני רוצה להציע, או שהצעתי, דיון אחר שהיה ככה לפני, אני לא זוכר כבר שנה, אולי הייתי בירוחם, היה כנס עשור למדרשה לנשים שהקימו שם, באר זה נקרא, יצא לי ללמד שם קצת בשנים האחרונות שהיינו בירוחם, ולקראת הכנס הזה, אז שלחו אליי איזושהי שאלה של אחת הבנות, שלא למדה אצלי, זה כבר היה אחרי שעזבתי, וביקשו שאני אתייחס. והשאלה שהיא שאלה, אחלה זה ככה בצורה קצת פיוטית, לא משנה, אבל השאלה ש... איפה הקדוש ברוך הוא? מה... למה הוא לא מופיע? אפשר לפרש את זה כאילו האם הוא קיים, אבל ככה היא שאלה, אבל התחושה שלי הייתה, ואחרי זה היא אמרה לי שזה נכון, היא לא מבקשת הוכחות, זאת אומרת, תביא לי הוכחות לזה שהוא קיים, אלא למה הוא עזב אותנו, זאת אומרת, למה לא רואים אותו? זאת אומרת, מה אנחנו אמורים לחיות מול ישות שבעצם לא נותנת לנו שום רמז לזה שהיא קיימת? והשאלה היא, זה לא פייר, זאת אומרת, מה זה הדרישה הזאת? זו לא שאלה אינטלקטואלית, האם נכון להאמין או לא נכון להאמין, אלא זה התרסה כלפי דרך הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, שבעצם עזב את העולם. איזשהו מובן, כן, מגילת אסתר, נקראת על שם האסתר, ובאמת אם שמים לב להקשר ההיסטורי, מגילת אסתר זה סוף גלות בית ראשון, שזה פחות או יותר סוף תקופת הנבואה, ולכן זה באמת השלב שבו אסתר הפנים מתגבר, כי הנבואה זה איזשהו גילוי מאוד ישיר, מאוד ברור של הופעה אלוקית בעולם, וברגע שהנבואה פוסקת, אז אנחנו מתחילים לחיות מפי ספרים שנמסרו לנו פעם. פעם הייתה איזושהי התגלות, ומשם והלאה אנחנו בעצם ניזונים ממנה, אין לנו שום דבר משלנו. לא פגשנו את הקדוש ברוך הוא בשום מובן ישיר שהוא, ולכן כל הכוזרי הזה שאומר שצריך לזכור את מעמד הר סיני, ושבעצם למה כל זה כל כך חשוב? כי היום אין לנו שום דבר מזה. אז אנחנו חייבים לחפש את העוגן שלנו באותם זמנים שבהם זה כן קרה. אז זאת הייתה פחות או יותר השאלה. ואז כשדיברתי על זה, אז שאלתי אותה באיזה אופן את רוצה שהקדוש ברוך הוא יופיע? מה, שעושה ניסים גלויים? זאת אומרת, השאלה היא למה אין ניסים? אז כן, קודם כל כן, זאת אומרת, שזו הצורה הכי פשוטה, כן? נבואה או ניסים, כל מיני דברים שהם חורגים מההתנהלות הטבעית של העולם, שזאת ההופעה הבסיסית שחסרה מאוד. הקדוש ברוך הוא לא מופיע באופנים האלה כבר הרבה שנים. מה?
כל דבר בשלב מסוים נהיה
טבעי.
בהתחלה זה נהיה לך מוזר, אבל אחר כך נהיה טבעי.
כן, יכול להיות, טוב, אבל אם אתה עושה כל פעם נס אחר...
תביא מישהו מלפני אלף שנה שיסובב פה, יגיד שהכל פה נס.
כן. בסדר, אבל אם אתה, אם תעשה כל פעם נס אחר, כמו שהיה אז, אז לא מתרגלים. זאת אומרת, זה בסדר, אז הנס הוא נס. לא, למען עוד פעם, זה נס מתמשך. אבל לא יודע, היה מעמד הר סיני, נגמר, זהו, זה לא קרה כל יומיים. אז לאנשים היה ברור שפה הקדוש ברוך הוא מופיע. כן. אני אומר, אז אתה יכולת, ואחרי זה היה, לפני זה היה פקיעת ים סוף. גם זה היה פעם אחת וזהו. לא חייב להיות נס מתמשך. זה סוג של הופעה שחסרה בשנים האלה. יהושע
עשה את זה, אליהו, אלישע.
כן, אבל כל אחד עשה משהו אחר. זה עדיין נתפס כנס, לא שהתרגלו לניסים וזהו. אני חושב שזה עדיין עובדה שהתיאורים, הכל ברור, מתייחסים לזה כנס, לא כעוד חוק טבע. מה?
לא,
שם זה אגדות חז"ל, אני לא יודע עד כמה זה באמת היה. נכון, בסדר, אבל שלא יתערב יותר מדי, שיעשה פעם בחודש. כל ערב עוד חודש.
זה היה מנתן שלו.
כן, זה הצד השני של אותה מטבע.
זה לא שולל את הבחירה החופשית?
מה?
זה לא שולל את הבחירה החופשית?
אני לא חושב, כי... זה תלוי בשאלה, אם אתה מבין שבן אדם חוטא...
היום עמד הר סיני ולא בזמן אחרי זה יחד את העגל.
זה ליבוביץ', ליבוביץ' תמיד אומר את זה.
עמד הר סיני,
ניסים לא יחזיר.
ניסים
לא יחזירו אף אחד אף פעם בתשובה, זה מה שליבוביץ' אמר. כן, יש לזה משהו. לא, אני חושב שהנקודה היא שכשבן אדם חוטא, זה לא בגלל שהוא מפסיק להאמין. אלא זה בגלל שהוא חוטא, יש לו יצרים, יש לו לא משנה, כל אחד והסיבות שלו, אבל זה לא בהכרח בגלל שהוא מפסיק להאמין. כן, בסדר, זה כבר המנגנונים הפסיכולוגיים שבאים אחר כך. אבל זה, אז גם על הנס הוא יעשה אותו דבר. גם על הנס הוא יעשה אותו דבר. זאת אומרת, זה לא, אז הנס יגיד לו שיש אלוקים, גם ככה הוא חושב שיש אלוקים. אבל הוא מצליח להכחיש את זה כשהוא צריך בגלל שהוא חוטא, אז גם את זה הוא היה מצליח. זאת אומרת, זה לא, אני לא חושב שזה הבסיס לזה שאנשים חוטאים. אבל באמת השאלה שמתעוררת כאן זה למה באמת לצפות שהקדוש ברוך הוא יופיע בצורה של נס. ואמרתי לה שאני חושב שבמובן מסוים העובדה שהקדוש ברוך הוא לא נזקק היום לניסים זה בגלל שהתקדמנו. אנחנו יותר טובים מאלה שהקדוש ברוך הוא התגלה עליהם דרך ניסים. אנחנו כבר לא צריכים את הנס, או לא אמורים להיות צריכים את הנס, אנחנו כנראה כן, לפעמים צריכים. אבל מצפים, כן, אבל מצפים מאיתנו לא להיות צריכים. וזה הרמב"ן, בסוף פרשת בו, הרמב"ן כותב שמה שאין לאדם חלק בתורת משה, אם הוא לא מבין שכל מקרינו אינם אלא ניסים.
אני יותר מזה, כל נס שיקרה, יסבירו שזה, יהיה לזה הסבר
פיזיקלי. ואם לא, אז נשארו בצריך עיון עד שיגלו את ההסבר, כן. אז לכן, זה הראש, לשם אני מגיע עוד רגע, בשביל זה אני מביא את הדוגמה הזאת. אז הדברים, אם הרמב"ן אומר שכל דבר שקורה לנו הוא נס, זה כמובן מרוקן את מושג הנס מתוכן. כי זה בעצם, נס זה תמיד חריגה מהחוק הטבעי. אם אתה אומר שגם החוקים הטבעיים הם נס, אז אין ניסים. מה שאני קורא טבע, אתה קורא נס, זה סתם מילים. כן, בדיוק. זה מילים, מה זה משנה איך קוראים לזה?
טכניקה של כל מושג, אהבה, שנאה, אתה אוהב את כולם, אז אין משמעות לאהבה, כל דבר.
כן, בדיוק. אז לכן יש הרבה פעמים פגישה של ניגודים מהצד השני של המעגל, שהולכים עד הסוף לשני הכיוונים, נפגשים בסוף. אז לכן, כשקוראים את הרמב"ן, אז בדרך כלל המשגיחים ככה בפנים לוהטות נוזפים בכל מי שחושב שיש חוקי טבע, כי הרמב"ן הרי אומר שאין לו חלק בתורת משה. והאמת היא שהרמב"ן בסך הכל אומר שיש חוקי טבע, ושהקדוש ברוך הוא מנהל את חוקי הטבע, זה הכל. בסדר, כל אחד מבין, כל אדם מאמין לפחות, מבין שיש חוקי טבע, הקדוש ברוך הוא מפעיל אותם, הוא יצר אותם, הכל נכון. אבל יש חוקי טבע, העולם מתנהל על פי החוקים האלה. ובראש המדעי, כן, של המאות שנים האחרונות, ודאי של התקופה האחרונה, ככל שאנחנו מבינים יותר את החוקים האלה, אז אנחנו גם חיים בתודעה שפעם לא הייתה. אז פעם הבן אדם, והרבה פעמים הם דיברו על זה כבר, כן, מדברים על זה שהדת הייתה איזשהו סוג של ניסיון למצוא עוגן בתוך הכאוס של המציאות. בן אדם מרגיש עבוד כזה, הוא נתון בידי המציאות, הוא היה צריך להמציא לעצמו איזשהו גורם עליון שבו אפשר להיחז. כן? הוא ידאג לנו, זה בסדר, אנחנו נעשה את המצוות והוא יטפל בכל. זאת אומרת, הכל יהיה בסדר, אנחנו לא נתונים לשרירותיותם של חוקי הטבע. זה לא איזה גורל עיוור. אבל היום... מה?
זה גם היום?
מה זה פעם? מה ההגדרה של פעם?
לא, מה זה פעם? זה
הרי... כמה שנים?
זה רצף, זה לא עניין של כמה שנים, זה לא אחד או אפס.
הם עשו דברים מדהימים לפני...
לא, אבל ככל ש...
ולא יודע מה.
ככל שאנחנו יותר יודעים, ישנה פחות התחושה הזאת. ברור שזה רצף, זה לא אחד או אפס. אין מספר שנים מסוים שעד שם זה היה ומשם לא. אבל יש פה איזשהו תהליך, והתהליך הזה אנחנו רואים סביבנו, זה תהליך שבא לידי ביטוי גם סטטיסטית. שיש פחות ופחות אנשים שמאמינים באלוקים, כי הצורך הזה לא קיים, או פחות קיים. כי יש היום איזושהי תחושה שאני שולט בגורלי. ואז באמת אנשים מאבדים את האמונה באלוקים, כי הוא ענה לאיזשהו צורך. מרקס כתב, כן, שהדת זה אופיום להמונים. במידה רבה הוא צדק. הוא צדק. אצל הרבה מאוד אנשים, הדת משמשת כסוג של עוגן, והוא היה גם יכול להיות עוגן פיקטיבי. אבל הם צריכים את זה, אז הם ימציאו את זה רק בשביל שזה יחזיק אותם על פני המים. ובעולם, מהטיפוס ההוא, ההתגלות המתבקשת, נדמה לי, התגלות של ניסים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, חברים, אני פה. לא לדאוג, אני שולט במה שקורה פה, אני אדאג לכם, אני אטפל בכל.
זה גם זה שיש לכל דבר דין וחשבון, שיש לכל דבר יד. כאילו, מי שעושה לך מה שקורה,
יד השם, כפי שהיא מופיעה. לא, לא, זה כבר השלכה. אבל בשביל להגיע לתודעה הזאת, שבעצם המציאות הזאת היא נשלטת, גם בשלבים שאין ניסים, אני צריך את החריגות האחת פעמיות האלה של הניסים כדי להראות שיש בעל הבית. הראשונים, הספרה הראשונים מלאים מזה. שברגע שאתה מבין שיש נס, אז אתה מבין שמי שעשה את הנס הוא גם שולט בהתנהלות הטבעית. כי עובדה שהוא יכול להקפיא אותה כשהוא רוצה. זאת אומרת שאתה צריך להירגע מהתחושה הזאת של, כן, של הגורל העיוור, אתה צריך שהיד הזאת תופיע מדי פעם, שיראו את היד במפורש כדי שנראה שיש מי יש מנהיג לבירה, יש מי שמנהל את את המציאות. ובמובן מסוים הצורך הזה בהתגלות מוחשית הוא תולדה של אטמוספירה שבה אנחנו לא נמצאים. אנחנו לא נמצאים בה היום. לא יעזור שום דבר. אנחנו יכולים לפתח, לעבוד. זה אותו דבר כמו במשרד סלנטר. הרבה מאוד אנשים תורכים לעבוד על עצמם בצורה קשה, שאין טבע ושום דבר לא יקרה, והוא לא יתרפם, הוא לא יתפלל, גם אם הוא ייקח 1,000 פעמים את התרופה, או לא יודע מה, או המטוס יתרסק אם הוא לא יגיד תפילת הדרך, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, כדי לחזק אצלם את אותו עניין שבעצם כבר לא קיים. הם עובדים על עצמם. לא קיים, לא קיים את התחושה הזאת של התלות. התחושה הזאת של אני אבוד בלי שמישהו פה...
היום יש לנו ספר
תרופות. כן, בדיוק.
ממתי
עוקב? עוד פעם, זה לא ממתי, זה רצף. זה רצף.
לפני 70 שנה זה גם
כן ככה? כן, גם, עוד פחות. מה זה משנה? אבל הקטסטרופה הזאת גם לה חיפשו הסברים. גם לה חיפשו הסברים.
היה מתבקש
רגעית, אבל התהליך ההיסטורי... בוא נגיד, אני מאמר שאם תעשה מחקר שיטתי על בקשה או התלות בניסים בתקופת השואה, מול התלות בניסים 10 שנים קודם או 10 שנים אחר כך, אני מבטיח לך שיהיה פיק מאוד גדול בתקופת השואה. מה שאומר שהתהליך ההיסטורי עובד בצורה מונוטונית, יש לפעמים פיקים כאלה, נכון. יש תקופות שבהן זה משתנה. אמרתי, זה רצף, זה לא אחד או אפס. זה לא שעד שנת 1700 כולם היו צריכים ניסים, ומ-1700 אף אחד לא צריך ניסים. יש איזשהו רצף של פחות ופחות תחושת תלות. כאשר כמו אנחנו נמצאים בצרות צרועות, כמו שקורה גם בימינו, או גם בשואה, או... אז בסדר, אז עוד פעם, כן, כבשו את הכותל שם, או היה ניצחון שם, כל הרגשות הרליגיוזיים נזלו לכולם מהאוזניים. בסדר, אבל זה עבר להם אחרי זמן מסוים. זאת אומרת, זה לא... זה ברור שישנם אירועים או ישנן תקופות קצרות שבהם דברים חוזרים או מבליחים לרגע.
אבל התקופות האלה נעדות שנשארו אותו דבר.
זה פיק מסכן, זה פיק אדיר שלא היה פעם.
זה פיק אדיר.
אם קרה בימינו פיק אדיר שלא היה פעם, אז גם כן אנחנו...
זה פיק אדיר והוא עבר. זה פיק אדיר והוא עבר.
כל הפעם.
זהו.
היה עובר גם אז.
לא, הפיק ההוא לא היה פיק של ניסים. הפיק ההוא היה פיק של מציאות שבה הרגשנו תלויים. שבה הרגשנו לא בטוחים, לא פיק של ניסים, לצערי ניסים לא היו שם כל כך הרבה, נדמה לי. עוד פעם, בלי להיכנס לניסים פרטיים, ניסים בגדול לא היו שם כל כך הרבה. הקדוש ברוך הוא שם, אחד הדברים הקשים ביותר זה שגם שם, שכולם חיכו שהוא יתגלה, לא ממש, זה לא ממש קרה. אבל לפחות עוד פעם, לא במושגים של ההתגלויות שדיברו פעם. אפשר היה לראות גם בזה יד השם, אבל לא ההתגלות במובן הניסי הפשוט הזה. ולכן אני חושב שהתהליך ההיסטורי הוא תהליך ברור, יכולות להיות נסיגות והתקדמויות, אבל בגדול יש איזשהו כיוון זרימה כזה, המציאות מוכיחה את זה. פחות ופחות אנשים מאמינים ממה שהיה פעם. זאת אומרת, נדמה לי. אוקיי, לא, עכשיו יש באמת איזשהו שינוי. תכף נגיע לזה. תכף אני אגיע להערה הזאת. תכף אני אגיע. אה? טוב, אני... נדמה לי ש... אני... תראו, אני לא יודע לעשות פסיכולוגיה, בטח לא פסיכולוגיה של המונים, אפילו לא פסיכולוגיה של אדם בודד. אבל אני כן חושב שיש משהו בתהליך הזה. אולי אני טועה. מה שאני רוצה אבל להביא מפה זה דוגמה. זה דוגמה לסיטואציה שבה האטמוספירה הרוחנית, תרבותית, פילוסופית שלנו, השתנתה. זה לא מה שהיה פעם. אנחנו היום בתוך אטמוספירה אחרת. עכשיו השאלה, האם אנחנו אמורים להתרפק או לחכות, לחמוע למה שהיה פעם, כן? או לחפש דרך שמתאימה לאטמוספירה שבתוכה אנחנו נמצאים היום. אומרת, עכשיו הרצון שהקדוש ברוך הוא ימשיך להתגלות בדרך של ניסים, אני חושב שבמובן מסוים יש בו משהו ילדותי. כיוון שהקדוש ברוך הוא, להבנתי, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, אנחנו נמצאים באטמוספירה אחרת לא בכדי, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להיות ילדים יותר גדולים. ילדים יותר גדולים מבינים שהקדוש ברוך הוא מופיע בצורה אולי יותר חזקה, בהתנהלות הסיסטמטית, בהתנהלות על פי חוקים, מאשר בניסים.
אז פה העניין, שהם מבינים את זה מתוך זה שכשהם היו קטנים, אז הם חוו את זה מאוד מאוד.
בסדר.
ואם ש... אתה אומר לבטל על המקום.
לא, לא, לא. שיהיו קטנים שיעשו את זה כשהם קטנים.
שהוא אבל... עדיין מתגעגע למקום הזה, אבל... ואז הוא יכול לבנות
אני...
תיאוריות.
אז אני אומר עוד פעם, יכול להיות ש... קטן,
צריך להיות אז... חי את הכל.
את עוברת לשאלה מהסדר השני, מה שאמרתי קודם. השאלה אם עדיין צריך את זה בתור אמצעי. בסדר. אז כשאנחנו נהיה קטנים, בגן ימשיכו לספר לנו את אותם סיפורים. אני שואל עכשיו מה נעשה כשאנחנו גדולים. בסדר? זה כבר דיונים טכניים. השאלה האם נכון לבנות מודל אחר של התייחסות דתית. כי אנחנו היום בסיטואציה שונה. אני אומר יותר מזה, לא רק שהיא שונה, יש צד לומר שהיא יותר טובה. התקדמנו, התבגרנו. לילדים מתארים את הקדוש ברוך הוא בתור סבא עם זקן, או רע או טוב, תלוי מה אתה עושה, אוי ואבוי, כי צריך להמחיש להם דברים. לאנשים מבוגרים עושים את זה פחות. נכון? למה? כי לאנשים מבוגרים לא צריך את ההמחשות האלה, כי ההמחשות האלה הן לא נכונות. אבל אתה משתמש בהן כאמצעי דידקטי. וכשמתבגרים אז כבר לא צריך את זה. אז שם השאלה, מה אני אמור לעשות? להתגעגע למצבי כילד שעדיין רואה באופן נורא מוחשי את הקדוש ברוך הוא. הילד הוא מאמין יותר גדול מאיתנו. כי הילד רואה מול העיניים איזה... כן, אבל הרי הקדוש ברוך הוא לא זקן עם זקן לבן, נכון?
לא,
אנחנו מסכימים על זה.
אבל העניין הוא אבל...
אז שם השאלה, אם את אמורה להשלות את עצמך כדי להיות עם אמונה חזקה? או שאת אומרת, חברים, אוקיי, התבגרתי, זה היה בגן, עכשיו הבנתי, זה לא ככה. עכשיו בוא נראה מה אני עושה עכשיו. האם אני אמור להמשיך להתעלות באיזשהן תמונות ילדותיות כאלה, כי זה מחזיק אותי יותר בעל אמונה, זה גם לא מחזיק אותי יותר בעל אמונה. בגלל שברגע שאני באטמוספירה אחרת, אז זה כבר לא יתאים. זאת אומרת, לילד זה מתאים. אבל בתור, זה מה שאני, עוד פעם, אני חוזר לפלצות של אלול. אם אני באטמוספירה אחרת, אז זה גם לא מועיל. לא רק שזה לא נכון לעשות את זה. לא רק שלא בהכרח זה היה טוב יותר קודם, והיום, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. כן? גם, אבל מעבר לזה, זה גם לא מועיל. זה, זה, זה נאמר, זה, זה, זה נהגה בתקופה שבה האטמוספירה הייתה שונה. עכשיו השאלה, האם לא נכון, במקום לצפות להתגלות ניסית של הקדוש ברוך הוא בעולם, כמו שאיין אמר קודם, נדמה לי שגם אם הוא יתגלה פה באותות ובמופתים, אני מחר בבוקר אבוא עם שלושה הסברים פיזיקליים מה קרה פה. בלי שום קדוש ברוך הוא. למה? כי הראש שלנו כבר בנוי באופן כזה, שמבחינתנו אין לזה משמעות לחריגות האלה. החריגות האלה זה בסך הכל אתגר מדעי. אוקיי, עכשיו צריך לראות מה ההסבר המדעי לחריגות האלה. הרי החריגות האלה הן בדיוק הפלטפורמה שעליה מתקדם המדע. כל פעם שמשהו לא מסתדר בפרדיגמה הקיימת, זה אתגר. עכשיו צריך לראות איך מוצאים פרדיגמה שבה זה כן יסתדר. פעם, כל מה שלא מסתדר היה רק מגביר את האמונה. כן? והיום, כל מה שלא מסתדר מגביר את האתאיזם, מגביר... עובדה, אנחנו מטפלים בזה בצורה מדעית, אנחנו פותרים גם את זה. זאת אומרת שבעצם בסופו של דבר אנחנו לא צריכים אותו.
זה גם יהיה נס. לא מתבצע נס, יש
מאין.
אפשר
להגיד,
יש קצת שמן בבית, יש משהו בבית,
אני
צריך לעשות נס
מיש. כן, אבל עדיין, גם יש מיש, זה עדיין נס, זה נגד חוקי הטבע. אז אני אומר, הציפייה הזאת להתגלות של הקדוש ברוך הוא בצורה של ניסים גלויים, יש בה משהו מאין אותו געגוע שדיברתי עליו בפעם הקודמת. ואנחנו היום נמצאים בסיטואציה אחרת. אני חושב שהקדוש ברוך הוא היום מצפה מאיתנו לחיות בתוך תפיסת העולם והתרבות המדעית, לא מחוצה לה, לא כאלטרנטיבה, אלא להפך. אנחנו היום יכולים להבין אולי את מה שדורות קדומים היה יותר קשה להבין. שהכל פה מנוהל דרך חוקים מאוד מאוד קשיחים ומסודרים. ואם זה לא מצביע על, 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 על הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם, אני לא יודע איזה נס יעשה את זה. נס זה כאוס.
הרב, יש פה גם... פה גם שאלה, תמיהה, שאנשים מבוגרים מסוגלים, זה קצת מתקשר למה שאמרת, אנשים מבוגרים מסוגלים להכיל או לקבל הרבה מאוד דברים מופשטים בחיים שלהם. בין אם זה במדע, בין אם זה כסף, אנשים הם לא כמהים לעשות השוואות בין המטבע לבין זהב שקיים בבנק. אנשים חיים מושגים מופשטים, אבל זה מגיע לאלוהים, אז אי אפשר לקבל מושג מופשט, הוא חייב להתגשם בצורה כלשהי. או במציאות, או כאיזושהי ישות שמענישה, או ישות שמתערבת, או ישות שמשגיחה באופן פרטי.
לא, פה צריך להבחין.
אנחנו מדברים פה על יחסים. מול אלוקים אנחנו מדברים על איזושהי מערכת.
צריך להבחין פה באמת בין כמה, צריך להבחין בין כמה רמות. אם אנחנו מדברים על השאלה, תוכיח לי שאתה קיים, ברמה האינטלקטואלית, הפילוסופית, אז כאן זאת שאלה שלא יעזור. אני יכול לחיות באופן, במערכת מושגים מופשטת, אבל מי אמר שזה נכון? תראה לי שאתה באמת שם. אחרי שתראה לי שאתה באמת שם, לא אכפת לי שתישאר מופשט, אבל מי אמר שאתה שם בכלל? אז אם אתה תופיע, אז אני אראה. אם אתה לא מופיע, אז אני לא רואה. אז פה זו שאלה שאתה לא יכול לפתור על ידי זה שאוקיי, תחיה בעולם מופשט.
ברמה אינטלקטואלית אתה נשאר, זאת אומרת, התשובה שלך זה, התשובה היא התשובה לשאלה האם זה עובד. זאת אומרת, גם קיומו של אלוהים כן או לא, זו שאלה פילוסופית שבסופו של דבר אתה בודק אם היא עובדת מבחינה לוגית, וכל דבר מופשט שאתה מנסה,
לא, אני אומר,
הרות ההופעות.
אם אתה אומר שאנחנו יכולים לחיות עם מושגים מופשטים יותר ממה שהיה פעם, אני מסכים. אבל זה לא עונה לשאלה אם אתה מציג אותה ברובד האינטלקטואלי. כי אני יכול לחיות עם אלוקים מופשט, כל עוד ברור לי שהוא שם. אבל קודם כל, מי אמר שהוא שם? אם הוא לא יופיע, יכול להיות פשוט שאני אגיע למסקנה שהוא לא שם. לא שאני לא יכול לחיות איתו.
כן, מה שאני אומר.
בנס, בנס.
בנס איך? מה?
נס, לא יודע, יגיד לשמן ש... לחומץ שהיא... אז אמרתי, זה בדיוק הבעיה. אז לכן אני אומר שיש לנו...
כוכב בלי... לא ראו אותו, רק יודעים, לפי
המשיכה,
שיש שם...
כן,
לא,
בסדר.
מה, לא מאמינים שהוא
כן. אם הדבר הזה...
תראה,
יוסי, גם היום, אם יעמוד פה נביא, ויגיד לנו, חברים, אם אתם תחללו שבת בשבת הקרובה, הספר הזה יישאר עומד באוויר. בסדר? אני מדבר בשפה של ילדים. אוקיי? או שכן, או שלא. אבל זה עדיין... בסדר, אז זה עדיין ירשים אנשים גם היום. אבל זה לא, יש דברים שיהיה קשה קצת למצוא להם הסבר מדעי. ואני אומר, זה שתי רמות שונות שאנחנו שואלים את השאלה. יש את השאלה של האם הוא קיים, השאלה האינטלקטואלית, שמעתי קודם. אז זה לא יעזור שיגידו לי, תשמע, תתמודד, זה דבר מופשט, זה לא דבר שמופיע. אני מוכן להתמודד, כל עוד אני הגעתי למסקנה שזה באמת שם. אבל בשביל להגיע למסקנה הזאת, יכול להיות שאני צריך איזושהי הופעה. זאת שאלה ראשונה. השאלה השנייה היא כמובן השאלה האקזיסטנציאליסטית, כן? איך אני חי עם זה? בסדר? זו שאלה ש... עכשיו, בשני מישורי הדיון האלה, אני טוען את הטענה שלי. במישור אחד של הדיון אני אומר, גם ברובד האינטלקטואלי, כשאני רוצה הוכחה לזה שהוא קיים, וזה דיברנו בשנה שעברה, כשאני רוצה הוכחה לזה שהוא קיים, אני לא חושב שניסים יהיו הוכחה טובה יותר מאשר התנהגות על פי חוקים. להפך. בראש המדעי שלנו יהיה אפילו כמעט בלתי אפשרי לעשות לנו נס. כמו שיוסי אמר קודם, כמו שאיין אמר, אנחנו תמיד נחפש הסבר, ואם לא נמצא הסבר, אז נגיד, אוקיי, יש הסבר, אבל בינתיים לא מצאנו אותו. אנחנו כבר קצת חסומים בפני סוג כזה של הופעה. ומצד שני, נדמה לי שהשכל הישר עדיין ממשיך לומר, שאם יש פה מערכת שמתנהלת על פי איזה שהם חוקים מוכתבים, ויש איזושהי התאמה די מרשימה בין החוקים וכל מה שדיברנו בשנה שעברה, זאת הוכחה יותר חזקה לקיומו של אלוקים מאשר הנס החד פעמי. עכשיו, זה יותר רלוונטי לנו מאשר לדורות קודמים, כי אנחנו היום יודעים עד כמה החוקים האלה הם חוקים קשיחים. עד כמה יש מעט מאוד חוקים שעומדים בבסיס כל מכלול התופעות שאנחנו מכירים. פעם חשבו שכל דבר יש לו את החוקים שלו. היום אנחנו יודעים שיש 4 חוקי פיזיקה ומהם אפשר לגזור כמעט הכל. אז זה עוד הרבה יותר מצביע על איזושהי יד מכוונת, ולכן אני אומר, בתוך התרבות שלנו היום, אני כרגע עדיין במישור האינטלקטואלי, לא בטוח שנכון לצפות או להתגעגע לאותן הופעות ישירות, דרך ניסים, דרך נבואה, דרך כל מיני דברים חריגים כאלה, מעבר לחוקי הטבע. יכול להיות שנדרש מאיתנו היום משהו אחר, והוא בידינו, לא שהוא נדרש מאיתנו ולא בידינו, הוא בידינו, בגלל שמחשבה מודרנית אמורה להתמודד מול מול חוקי הטבע, לא מול החריגות מחוקי הטבע. מחשבה כזאת אומרת, אם יש פה חוקי טבע, אז כמו שאברהם אבינו, כן, חזל שמים את זה בפיו של אברהם אבינו, שהוא ראה שהכוכבים מסתובבים במסילות שלהם, הוא אומר, יש מנהיג לבירה. מישהו פה עושה את העסק הזה, העסק מתנהל בצורה, אבל לא היה שום ניסים שם. אברהם אבינו במדרש חזל, מה שהוא ראה זאת ההתנהלות של חוקי הטבע, לא את החריגות מהטבע. ולכן בעצם אני חושב שזאת עוד דוגמה אותו ניסיון להתרפק על איזשהו מודל שהיה ואיננו עוד. איזושהי תחושה, לא זכינו מספיק, אין לנו ניסים, אנחנו מדי גרועים. לא, אנחנו זכינו יותר מדי, אנחנו כבר כל כך טובים שאנחנו לא צריכים ניסים, ומי שצריך ניסים, יש תביעה כלפיו, תתבגר. מצפים ממך למשהו אחר. מצפים ממך להבין שלא צריך ניסים, מה שבוויכוחים סביב האבולוציה קוראים God of the Gaps. כן, שמוכיחים את קיומו של אלוקים מתוך המרווחים בהבנה המדעית. כן, הפערים. איפה שהמדע לא מבין, זה סימן שיש אלוקים. ככה זה עבד עד לפני לא הרבה זמן. ואני חושב שצריך להתבגר מזה. צריך להתבגר ולהבין להפך, איפה שזה כן עובד, שם יש אלוקים. במרווחים צריך לחפש מה אלוקים עושה.
אחרת תוכיח
בסופו
של דבר שאין אלוקים.
כן, אבל אני אומר, בלי אחרת, אמיתית, בלי השלכות. אני לא מדבר על האחרת, כמו מה ש... אז אנחנו חיים בעולם אחר שבו לא נכון להתרפק על המודל שהיה פעם כאיזשהו מודל אידיאלי, גם כי זה לא אפשרי, בדיוק אותם שני מישורים שאמרנו, גם כי זה לא אפשרי, זה כבר לא יעבוד היום. וגם כי לא צריך את זה, באמת לא צריך את זה. אנשים שחושבים...
אני לא מבינה, באמת אני... הרי כל אחד מאיתנו כשיש לו איזשהו קושי, מתגעגע לאיזשהו
נס. זה צריך לדבר על זה, לקחת כדור.
יש משהו שהוא ברגע הבסיסי שלנו.
מה? לקחת כדור.
זה לא לקחת כדור. להתבגר. בן אדם שמחובר לעצמו, זה מה שקורה.
אני יודע שזה מה שקורה לו, שיקח כדור. גם בן אדם פרנואיד, זה מה שקורה לו, אבל הוא צריך להתגבר על זה. זאת אומרת, זה שזה קורה לי, זה לא אומר שזה נכון.
הוא צריך להקשיב לזה, להגיד, זה אומר משהו.
זה אומר משהו שמה? שעכשיו אני צריך להכניסים.
זה אומר שיש גם את המקום הזה בקשר של המקום.
אבל לא, רגע, רגע, רגע.
כמו שבן אדם...
אני עוד לא שם, אני עוד במישור האינטלקטואלי, תכף נגיע לאקזיסטנציה. בשאלה האם אני צריך את זה כדי להבין שהוא קיים, כדי לעבוד אותו. עכשיו השאלה היא מה עושים בקשר איתו, זו השאלה השנייה, תרף, עוד לא הגעתי אליה.
זה לא רק זה.
לא, אבל סוג העבודה היא אחר אם הקשר יהיה חי ונושם.
אז זה הקשר, עוד לא הגענו לקשר.
זה משהו כזה.
נגיע.
אותם אלה שאני מתרפק על ההתנהגות שלהם או על הפלצות, על נקודת המוצא היא שגם אם הם היו חיים במציאות של היום, גם הם אולי לא היו עושים.
כן, ברור, אני לא חושב שהם היו אנשים אחרים. זה תוצאה של תרבות, זה לא שהשתנתה הגנטיקה. או החיוות במוח. ברור, זה תוצאה של תרבות, זה תוצאה של התקדמות של ידע, של הבנה, של צורת חשיבה. אנחנו חלק מהעולם, והאנטגוניזם הזה מול העולם של עכשיו, אותה שמרנות, אתה אמרת קודם שזה שאלת השמרנות פה, הוא חלק מאותו עניין. זאת אומרת, זה אנשים שחושבים שהמודל של פעם הוא אידיאלי, וככל שהעולם שסביבנו מתרחק ממה שהיה פעם, זה עצמו אומר שהוא פחות דתי. עכשיו, נכון, יש פחות אנשים מאמינים היום ממה שהיה פעם. אבל זה לא, אבל זה לא מהותי. זה, אפשר לייצר דתיות לא פחות משמעותית בתוך האטמוספירה הזאת. לא נדרש מאיתנו לחזור לרועי הצון, לחלילים של רועי הצון ולחיות באור. בשביל זה.
יש פחות דתיות כיום, זה צריך לבוא מסקנה לוגית,
כן, מה שאני אומר. ולכן, מהרבה מאוד זוויות אני מנסה להראות שיש לנו איזושהי נטייה לראות את העבר כמשהו שלם יותר שחסר, לבכות על אובדנו.
היו גם איים כאלה בעבר, הרמב״ם היה מהסוג הזה
בזמנו, הוא היה יוצא דופן. כן, לא, בואו, נדבר, תהליך היסטורי. אנשים היו תמיד, גם היום יש אחרים.
למה אתה זקוק לקדוש ברוך הוא בכלל כדי להסביר את הניסים? אני אומרת, שלא היו ניסים גם אז,
הרי
מי
דיווח
לך שהיו
עוד
ניסים?
לא, אני לא חינמי, אני לא מוכן לקבל את זה.
הם יושבים בדיוק על אותם גפים, נכון? היום אפשר אפילו לנסות...
אולי, אם הייתי מוצא הסבר לפקיעת ים סוף, כן?
אז חשבו שזה ניסים.
נכון.
שבעצם אולי
יהיו ניסים... לא, מי חשב? זה שכתב את זה.
מי כתב? איך
שדיווחו
לנו, תארו לנו
איזה
כנס, שהיום אנחנו לא רואים.
לא, בסדר, זו שאלה שאני
מוכן. אני חושב רבינו כתב, היה שם בשאלה. זה כנס.
אבל מה שאני רוצה להגיד, שהמגמה הזאת, אולי אפשר גם, אם זאת המגמה, אפשר לקחת אותה גם בכלל למצוות.
למה?
פעם, היינו זקוקים. בגלל שהיינו ילפותים, היינו זקוקים שגורם חיצוני יצווה אלינו, יתן לנו תורה. אנחנו מתבקרים, אנחנו גם מבינים לבד מה נכון ומה לא נכון.
פה, את צריכה לה... שני דברים אני אגיד. א', יש את המחויבות ברובד ההלכתי, לכן הבחנתי את ההבחנה הזאת בהתחלת הדברים, לא היום, בתחילת השנה. יש הבדל בין המחויבות ההלכתית לבין המחויבות המחשבתית, או המת ההלכתית. המחויבות ההלכתית, לפחות מה שמקובל, ויש מקום לדון באמת מה הבסיס של זה, אבל מה שמקובל זה שזאת מחויבות פורמלית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות את זה, כי צריך לעשות את זה לא כדי להשיג תוצאות. כבר בזמן חז"ל אמרו, וכך נפסק להלכה, מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, שלא דורשים טעם הדקרה. אנחנו לא עושים משהו כדי להשיג תוצאה כלשהי. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא רואה הסבר אופציונלי כזה. אם הייתי רואה הסבר כזה, הייתי אולי מוכן לקבל אותו. זאת אומרת, אם היית מראה לי מה בדיוק נתנו המצוות אז, ולמה היום לא צריך את זה, יכול להיות שיש מקום לשקול את זה. אבל אני לא חושב ש... מה?
עשית ישר
וטוב, זה אפילו לא מצווה, מי מונה את זה? הדבר על המצוות על ההלכה, פרטי ההלכה. אז אני שואל, מה אכילת חזיר בא לה, איסור אכילת חזיר בא להשיג אז, שהיום אני יכול לעשות את זה בלי האיסור הזה? אני לא יודע מה זה בא להשיג אז, ואני לא יודע איך אני עושה את זה היום. אז לכן, אם היית מציעה לי מודל קוהרנטי, שמסביר את כל המצוות, לא פרט כזה או אחר, פרט כזה או אחר, תמיד אני יכול למצוא הסבר אדוק, זה לא חוכמה. בסדר? ולהראות שזה באמת... אומר עוד פעם, אני לא חושב שזה נכון.
אז יש דברים שמתאים גם לילדים.
אני אומר, אני רואה, אני פשוט רואה. אם אני יודע... מה זאת אומרת? אם אני יודע שילד לומד 2 ו-2 שווה 4, הוא צריך להתבגר מזה? שהוא מתבגר? לא, 2 ו-2 שווה 4 נכון לילד ונכון למבוגר. לא כל דבר שילד תופס הוא לא נכון. יש דברים, יש צורות. אז אני אומר, כי פה יש לי הסבר, אני מבין את זה. זה מה שאני אומר, זה לא טענה היפותטית. אני מציע הסבר, אני אומר, למה הילד צריך המחשות והמבוגר לא צריך המחשות?
אבל אתה כן אומר שהיו
אז ניסים. לא, לא אמרתי. לא אמרתי כלום, אולי לא...
אתה אומר להגיד שזה היה ניס?
לא, לא יודע. אולי כן, אולי לא. אני לא יודע.
הם ראו את זה כניסים.
זה גם אני חושב.
בסדר, לא, לא. לא אמרתי כלום.
ילדים צריך לעשות ניסים.
הוא עשה נס או שלא עשה נס, אני לא נכנס לזה בכלל. אני יודע שהם היו צריכים ואני לא צריך. זה מה שאני יודע. האם הוא עשה להם נס או לא, אני לא יודע. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא.
מבחינת הצורך שלהם זה לא חשוב זה היה נס או לא.
כן, כשהם רואים. אז ה...
השמש וגבעון לא בירת לרנוע. נראה לי שאף אחד היום לא יכול לעשות.
אני נכי נעמי, לא, אני לא טוען שלא היה אף נס. אני רק אומר שאני לא נכנס לשאלה. אני לא נכנס לשאלה אם היו ניסים, לא שאני טוען שלא היו ניסים. אני לא נכנס לשאלה הזאת, זה לא כרגע השאלה שבה אני מטפל. אפשר לדון גם בשאלה הזאת, זה בהחלט מעורר ספק, וצריך לדון בו בכל דבר לגופו. בסדר? אבל אני מדבר על השאלה האם יש צורך בניסים, לא על השאלה האם היו. והאם זה שאין לנו צורך בניסים זה בגלל שאנחנו מנותקים מהקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו תמיד מאשימים את עצמנו? או שאולי זה בגלל שאנחנו אנשים אחרים, מבוגרים יותר, והקשר שלנו איתו הוא אחר. עכשיו אני עובר ל... חלק האקזיסטנציאלי.
הזכרת את השואה הקודם, ואת השאלה התיאולוגית, שעצם ציפינו שהשם יברך יתערב בהיסטוריה, הוא לא יתערב, וזה היה נס אם הוא היה מתערב. זאת אומרת שאתה כן מצפה...
אמרתי, במקום שבו אנחנו לא אנשים אחרים, הגנטיקה שלנו היא אותה גנטיקה. אבל אם אנחנו נמצא באותו מצב שנמצאו אנשים לפני 1,000 שנה, אז אנחנו נפעל כמו שאותם אנשים שלפני 1,000 שנה פעלו.
לא, אני מדבר לפני 70 שנה.
אז אני אומר, לפני 70 שנה, הם נמצאו בתוך סיטואציה שבה התחושת התלות חזרה בעוצמה מאוד רבה. תחושת החוסר הביטחון, או תחושה שאתה מסור בידי העולם. בדיוק כמו שהיה מקובל בכלל לפני 1,000 שנה או 500 שנה. אז לכן גם התגובות שלהם חזרו. זה ברור, אנחנו לא אנשים אחרים. אבל היום אנחנו לא במצב הזה, ברוך השם, ואין לנו היום את התחושה. יש לנו, מנסים נורא לעבוד על זה. הרי כל הזמן מסבירים לנו עם הסטיקרים, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, ושאנחנו חייבים להישאר תלויים בו, לפתח תחושת תלות, למרות שכולם מרגישים שאנחנו מרמים את עצמנו. אין לנו את התחושה הזאת.
ככל שיש יותר הסבר טבעי, לפעמים אנחנו חוקים יותר ניסים, אולי ניסים שיראו אחרת.
למה?
אפשר פה בטבע לעשות ניסים.
נו, אז מה הבעיה? לא צריך ניסים. למה? לא צריך ניסים. מי צריך ניסים?
כן, אנחנו זקוקים לניסים.
לא יודע, אני לא.
כי
הרי
אתה אומר שיש
פחות
דתיים.
אז
מה? אז
אם
פחות מאמינים היום, למה הם פחות מאמינים? כי יש
לגבי דתיים. ברור, כי הם לא פועלים. לא, בגלל שהם באמת, מה שמשותף לאלה שרואים נס בכל דבר, ולאלה שלא רואים נסים ולכן עוזבים את המערכת, יש צד משותף. עוד פעם, הניגודים נפגשים. הצד השווה לשניהם, זה ששניהם, המודל הדתי שלהם הוא אותו מודל. הוא המודל הילדותי. שאומר שדתיות זה עם ניסים. עכשיו, אחד אומר, טוב, אבל היום אין ניסים, אז אני לא דתי.
זה צורך לראות אותו.
השני אומר,
הכל נס.
הכל נס, ברור, הוא ממציא ניסים יש מאין, כל הזמן, הוא מספר, יש יוצאים ספרים על הניסים שקרו להם.
זה שהוא נכנס לידי ליבה, כי אז הם הבינו שזה...
הוא יפסיק להאמין בסיפורים שלו. בגן הוא יבוא לבקש התייעצות אצל הרב.
אוקיי, אני פוגש את זה לא מעט, כן. אז אני אומר שזה, במובן הזה יש צד משותף, ונדרש מאיתנו להתבגר. מה שדופק אותנו זה אותה כמיהה למודל שהיום לא קיים, ובצדק לא קיים.
למה לא לקחת אותו איתנו?
כי אני חושב שזה...
אנחנו באמת זקוקים.
אני חושב שברמה...
זקוקים לניסים כדי לנשום עכשיו. אני אומר ש... זקוקים לניסים... אתה אומר באשר יצר, הרי כל רגע...
לא, באשר יצר. אני באשר יצר אני אומר בדיוק את ההפך.
לא?
בדיוק את ההפך.
אז זה הנס.
באשר יצר אני מודה לקדוש ברוך הוא על הביולוגיה שלי.
שהמכונה היא...
לא על זה שהוא חורג מהחוקי הביולוגיה שלי. הפוך. בדיוק אפילו.
אבל גם בביולוגיה שלי זה נס.
בדיוק.
זה מה שהוא אומר.
אבל זה אני מדבר.
יש שם את הרמה בשולחן.
זה בדיוק אני מדבר. שהביולוגיה יהיה נס. לא צריך חריגות מהביולוגיה בשביל שזה יהיה נס. על זה בדיוק אני מדבר.
לא, הוא לא עושה חריגה.
אני לא טוען שהקדוש ברוך הוא לא מנהל את העולם. אני טוען שכדי להיווכח בזה, אני לא צריך את החריגות מהחוקים. החוקים, זה מבטא את זה יותר טוב. לא רק שלא פחות טוב. עכשיו, יש אנשים שזה לא מסתדר להם. אז אני טוען שצריכים להתבגר. עכשיו, זה עוד פעם, ברובד של ה... ברובד האינטלקטואלי. עכשיו, יש את הרובד כמובן של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, וכאן אני עובר לשאלה בעצם השנייה. השאלה השנייה שהגדרתי בהתחלה, כי יש לי שאלה של האם המודלים דאז היו אידיאליים יותר, מושלמים יותר, האם אנחנו חייבים לנסות ולשחזר אותם עד כמה שאפשר, או שאפשר לבנות מודל אחר. עכשיו אנחנו נכנסים בעצם לשאלה עד כמה המימדים ה... ילדותיים, so called, אני לא יודע, לא, אולי לא, לא נכון לקרוא לזה ככה, רגשיים יותר, מוחשיים יותר, הם באמת חשובים.
חווייתיים.
כן, בדיוק, חווייתיים. הם באמת חשובים, או שאפשר לבנות דתיות או אנושיות, לא רק דתיות, על הרובד הרציונלי, בלבד. זאת אומרת, עכשיו, עוד פעם, יש לנו רגשות, זה הרי לא ויכוח עובדתי. זאת אומרת, עובדתית ודאי שיש לאנשים רגשות וחוויות ופסיכולוגיה, לצערי, יש גם את זה לאנשים. אבל השאלה, עד כמה הדבר הזה צריך ליטול חלק בהתנהלות שלנו, בהתנהלות הדתית ובהתנהלות בכלל. וכאן אני רוצה להעיר סדרה של הערות, שאני לא יודע כמה מהם אני אספיק, על השאלה השנייה באמת, על מקומו של הרגש, של הדתיות, אני קורא לה אולי הפרימיטיבית, הישנה, בעולם שלנו היום. בסדר? אז ככה, אני אתחיל אולי עם כמה, עם סדרת מצוות שמצוות על רגשות. זה עלה פה גם קודם, יראת השם, אהבת השם, אהבת הרע, אהבת הגר, כן? כל מיני מצוות אמוציונליות. אז המצוות האמוציונליות האלה נדמה לי שהן ראייה נפלאה לזה שהאמוציות לא צריכות להיות מעורבות בעבודת השם. ואני אביא לזה כמה דוגמאות. פעם הזכרתי את זה, אני חושב, את הקושייה של רבי יצחק קוטנר בפחד יצחק. הרמב״ם כותב שאם יש, שתי מצוות שהן בעלות אותו תוכן מעשי, לא מונים את שתיהן. זאת אומרת, שתי מצוות שמבחינה פרקטית, מה שהן מטילות עליי זה בדיוק את אותו דבר. נגיד, נשך ותרבית. כן? אז נשך ותרבית זה שני איסורים שונים, לעבור עליו בשני להבין, הגמרא אומרת, אבל בפרקטיקה זה בדיוק אותו דבר. כשאתה מלווה או לווה בריבית, אתה עובר על איסור נשך ועל איסור תרבית. רש"י במשנה בתחילת איסור נשך מסביר שאיסור נשך זה לנשוך את הלווה, ואיסור תרבית זה לרבות את ממוני באופן לא ראוי. אבל כמובן, תמיד כשאני מרבה את ממוני באופן לא ראוי, זה כשאני נושך את הלווה. זה לא, פרקטית זה אותו איסור עצמו. אז דבר כזה באמת לא נמנע, למרות שהגמרא אומר שני לאווים, הרמב״ם אומר ביד החזקה שני לאווים, אבל בספר המצוות זה לא מופיע בתור שני איסורים אלא אחד. בסדר? עכשיו שאל חכם אחד את רבי יצחק קוטנר, מה קורה עם אהבה? אהבת הגר ואהבת הרע. יש לנו מצווה לאהוב את הרע, לאהוב את היהודי, יש מצווה לאהוב את הגר. עכשיו, אהבת הגר כלולה באהבת הרע, הרי גר זה סוג מסוים של יהודי, ודאי שגם עליו חלה החובה לאהוב יהודים, נכון? אז למה צריך את אהבת הגר? ואת זה הרמב״ם כן מונה במניין המצוות שלו. כך חכם אחד שאל את רבי יצחק קוטנר. אז רבי יצחק קוטנר אמר לו שאהבת הגר ואהבת הרע זה לא מצוות של לאהוב את פלוני. אלא זה מצווה, נגיד, הוא מביא שם דוגמה, נגיד שיש לי שכן שהוא גר, אבל אני לא יודע שהוא גר. אני חושב שהוא יהודי מלידה, ואני נורא אוהב אותו. האם קיימתי את מצוות אהבת הגר? הוא אומר שלא.
צריך לאהוב אותו בגלל שהוא.
כן. אז אני לא צריך לאהוב את הגר. אני צריך לאהוב את הגירות שבו. לאהוב אותו בגלל שהוא גר. אגב, זה לא אותו ניסוח. לאהוב את הגירות שבו ולאהוב אותו בגלל שהוא גר, זה לא אותו דבר. על זה יש מקום קצת לדון. אבל אני צריך לאהוב אותו בגלל הגירות. עכשיו, תשימו לב, זה קצת מנטרל את התוכן האמוציונלי של האהבה הזאת. אתה בעצם אוהב רעיונות, אוהב צעדים, ערכים, אתה לא אוהב בני אדם. כן? הוא אומר שמה שלמה הרמב״ם מונה את מצוות אהבת הגר ואת מצוות אהבת הרע, בגלל שכל מצוות האהבה הן לא מצוות של אהבה כלפי אדם, אלא הן מצוות שתלויות בסיבה. הסיבה היא חלק מהגדרת קיום המצווה, היא לא טעם המצווה. זה לא שאתה צריך לאהוב אותו, והטעם זה כי הוא גר. לא. הגדרת המצווה היא לאהוב אותו בגלל שהוא גר. זה הגדרת המצווה. זאת אומרת, אם אהבתי אותו לא בגלל שהוא גר, לא קיימתי את המצווה. אותו
צריך,
דבר.
אם צריך לאהוב, זה כבר לא, זה כבר לא רגש.
מה?
אם צריך לאהוב.
זה מצטרף לנקודה הזאת, אבל אני מתחיל מפה, כי פה זה קושיה יותר חלקה. אני עוד רגע אעיר על זה גם. ואותו דבר אהבת הרע. אותו דבר כל אהבה. זאת אומרת, כל האהבה ההלכתית, עוד פעם, לא טוען שאין לנו אהבה אחרת. אני רק אומר, הציווי ההלכתי על הפעולות הכאילו אמוציונליות האלה, הוא בעצם לא ציווי על אמוציות.
אז אהבת הרע זה לאהוב אותו כי?
לאהוב אותו כי הוא יהודי. לא בגלל שהוא איש נחמד.
סולידריות.
כן, בדיוק. עכשיו, גם פה, הזכרתי קודם, יש פה, אפשר לקחת את זה מאוד רחוק, אפשר לקחת את זה פחות רחוק. אפשר להגיד, אתה בכלל לא צריך לאהוב את הגר, אתה צריך לאהוב את הגירות שבו. זה נדמה לי כבר לקחת את זה קצת רחוק מדי. אני
בזה,
צריך...
מקיימים בזה, אוהבים את העלייה ואת העולים.
כן. יש כאלה שאוהבים את כלל ישראל רק עם הפרטים, יש להם קצת בעיות. כן, זה אותו... אז זה ניסוח קיצוני. ניסוח קצת יותר מתון, וכאן באמת זה קצת באמצע, זה ניסוח שאומר, כן, אני צריך לאהוב אותו. אבל זה לא יכול להיות מנותק מזה שהוא גר, לא סתם בגלל שהוא אדם נחמד. זה צריך להסתיים באדם. זאת אומרת, לא לאהוב רעיון, לא לאהוב צעד, אלא לאהוב אדם מסוים. אבל כן, אבל לא סתם כי הוא נחמד, אלא לאהוב אותו כי הוא גר, כי הוא התגייר. אז יש פה משהו שמאוד מנטרל את הרובד האמוציונלי עם העניין הזה. עכשיו, אותו דבר במצווה של לסנוע, שאמר, זה נראה פופולרי אפילו להגיד את זה, נכון? לסנוע את הרשעים, מסנך השם מסנח, כן? מה זה שם? שם כל המשגיחים הרי אומרים לנו, נכון? שאסור לסנוע אדם בישראל, צריך רק לסנוע את העבירות שבו, נכון? זאת אומרת, צריך איתם הוא חטאים ולא חוטאים, נכון? למרות שזה כמובן לא מתחיל בכלל בלשון הפסוק. חטאים זה חוטאים. זה, אבל לא, שם כתוב איתם הוא חטאים, הכוונה חטאים שהם עושים, ולא חוטאים. לא לשנוא את הבן אדם, לשנוא את החטאים שבו.
אתה רואה את החטאים השני משל הפסוק?
זאת אומרת, מה?
הוא רשעים עוד אינם, ולא רשעה עוד אינם.
כן, לא, אתה יכול להגיד שברגע שהרשעה איננה, הם כבר לא רשעים. אבל אתם רואים שאפשר לראות את זה בעוד מקומות, באופן די עקבי. ואני חושב שזה בדיוק נובע ממה שנאמר פה קודם, ש... קשה לצוות על 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 פעול על 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 מצבים אמוציונליים. לא, לא משנה מה, היא לא ציוותה. היא לא ציוותה על מצבים אמוציונליים.
היא
ציוותה, לא, לא, גם שם אני טוען. כל מצוות האהבה, אהבת הגר, אהבת הרע, אהבת השם, כל מצוות האהבה האלה, לדעתי, זה בדיוק אותו דבר. אלה מצוות שבעצם מקוימות יותר ברובד האינטלקטואלי מאשר ברובד האמוציונלי. ואם הן מקוימות ברובד האמוציונלי, הוא נגזר. הוא לא מכונן.
משפיע עלינו.
אמרתי, הוא נגרר, הוא נגזר. זאת אומרת, אני בסופו של דבר צריך להחליט רציונלית שאני אוהב אותו, עכשיו, כי אני לא מקבל את הניסוח הקיצוני, כמו שאמרתי קודם, לאהוב את הגירות שבו. צריך לאהוב את האדם. אבל לאהוב את האדם בגלל שהוא גר, זה לא מנותק מהבגלל. במובן הזה, זה בעצם שם את האמוציות בשלב שאחרי ההחלטה השכלית. זאת אומרת, אני צריך להחליט שאני אוהב אותו, ועכשיו לנסות ולבנות את זה בתוכי. בניגוד למודל, כן, ההוליוודי, הקופידוני הזה, שיורים חץ, החץ פוגע, ואופ, אני מתאהב. זה לא מתחיל משם, זה הולך הפוך. אני בוחר לאן לראות את החץ. אני יורד את החץ איפה שאני מחליט.
אולי בכלל לא רוצים ללמוד שיותר, אלא רוצים שתבצע מעשים שמראים שאתה אוהב אותו, אפילו שאתה...
אני חושב שזה...
אם אתה בוחר, לא אומר שאתה לא אמור להגיע בסוף לבאמת...
אמרתי, להגיע בסוף, אבל זה נגזר.
אתה בשלב.
אבל זה נגזר, זה לא מתחיל משם, זה נגזר. אז הרגש באמת, וזה מביא אותנו לשאלה שאמרתי קודם מסדר שני, יש בהחלט מקום לרגש בעולם שלנו, לא כמקבל שום החלטה. הוא לא מצווה, הוא לא מכוון אותנו לשום מקום, הוא בסך הכל עגלה, שהעגלון מוביל אותה. זה הכל. ואם אתה עכשיו לוקח את הרגש לשם, כי לשם צריך לקחת אותו, אז שם הוא יהיה, ושם יהיה רגש. המצפון שלי נמצא פה. על זה דיברתי בשנה שעברה, בהוכחה מן המוסר. ומי שהמצפון שלו נמצא פה, תתרחקים ממנו כמו מש. אני אומר לך שתתרחקים ממנו כמו מש. אבל אני אומר...
לא, מי שמרגיש למקום הזה, שאתה מרגיש בחוויה שלך משהו שלא נוח לי, עשיתי משהו שלא נוח לי. איפה אתה מרגיש את זה? לא בראש.
בלב.
אתה מרגיש, עשיתי עכשיו משהו...
לכן זו הרגשה מאוד מסוכנת, ודאי. צריך לבקר את זה על ידי הסשר.
האדם מרגיש לעצמו, לפעמים הוא עשה...
יודע שהוא מרגיש, אדם... לאדם יש כל מיני רגשות.
ואחד הוא עושה בסדר גמור בשבילו, ואחד זה לא נכון.
אבל זה לא אומר שהוא מרגיש נכון. אבל זה לא אומר שהוא מרגיש נכון. זה שיש לו רגש כזה, אז מה? רגש זה משהו שאו שיש או שאין. אבל השאלה אם זה נכון שיש לי רגש כזה. האם הוא צריך לכוון אותי לפעולה? התשובה שלי היא לא. לא, אני צריך להחליט האם הרגש הזה הוא נכון או לא. אם כן, בהחלט, אולי אפילו כדאי לפתח רגש כזה כדי שיעזור לי לפעול נכון. אבל אסור לתת לרגש לקבל את ההחלטה, לכוון אותי מה לעשות ואיפה לעשות. זה, לכן אני אומר, יש מקום לרגש כמשהו נגזר, לא כמשהו מוביל. במובן הזה אני מקבל את הניסוח המתון יותר, לא הקיצוני של לאהוב את הגירות, אלא לאהוב את הגר בגלל שהוא התגייר. וזה ניסוח שמשאיר מקום לרגש, אבל הרגש הוא לא מוביל, אני לא מתחיל משם, הוא לא מכוון אותי, הוא לא קובע שום דבר. זה מה שאני לא אמור לקבוע, לא, אני לא טוען שהוא לא קובע, אבל שהוא כן קובע, אבל הוא לא אמור לקבוע. אתה יודע, אני צריך לקחת כדור אם זה קורה. זה הטענה. עכשיו, אני יכול להראות את זה בעוד הרבה מקומות, אם אתם מדברים על, על ההצעה שהייתה פה קודם, אולי מצוות האהבה הם בכלל, רק להתנהג כמו שאוהב מתנהג. אז יש רמב״ם בתחילת פרק י' ד' מלכות אבל, הרמב״ם כותב שם שיש מצווה של, שמצוות שציוו חכמים להכניס קלה, ללוות את המת, לבקר חולים, וכל זה בכלל ואהבת לרעך כמוך, כך כתוב ברמב״ם. אז הוא מתחיל מזה שציוו חכמים, והוא מסיים בזה שזאת מצוות עשה דאורייתא, של ואהבת לרעך כמוך. איך להבין דבר כזה? אז נדמה לי שמה שכתוב שם ברמב״ם, וכאן אני אומר נגד מה שאתה הצעת קודם, אבל לא עד הסוף, שמצוות, והרמב״ם מתכוון לומר כך, נדמה לי, מצוות ואהבת לרעך כמוך זה לאהוב את רעך כמוך. זה המצווה. הפעולות שנגזרות זה רק מצווה דרבנן. עכשיו, מי שעושה את המצווה, את הפעולות האלה, וכמובן זה בא אצלו מתוך האהבה, הוא מקיים גם את העשה דאורייתא של ואהבת לרעך כמוך, זה ברור. אבל אם מישהו יבקר חולים, אבל הוא יתאב את החולה הזה בליבו, אז הוא קיים מצווה דרבנן, אבל הוא לא קיים את המצווה דאורייתא. אם מישהו יאהב נורא את החולה, אבל לא יבוא לבקר אותו, אז הוא קיים את הדאורייתא, אבל לא קיים את הדרבנן. אם מישהו בא לבקר את החולה כי הוא אוהב אותו, אז הוא קיים את שניהם. אז הרמב"ם מתכוון לומר לנו פה את המודל, מה היחס בין המצווה הדאורייתא לבין הפעול, או הרגש, נגיד, או לא בטוח זה רגש, אבל מה שדומה לרגש, לבין ההשלכות המעשיות. המצווה הדאורייתא של ואהבת לרעך כמוך אומרת לי לאהוב. וההשלכות המעשיות זה דין דרבנן. ולכן אני חושב שלא נכון להגיד שמצוות ואהבת לרעך כמוך זה אוסף ההתנהגויות שמצופות מאיתנו, שאנחנו אמורים להתנהג כמו שאוהב מתנהג. לא, זאת מצווה לאהוב. אני לא, בעניין הזה אני לא מסכים לניסוח הקיצוני הזה. אבל, אבל, אבל חז"ל באים ואומרים לנו מהי ההתנהגות שמצופה ממי שאוהב. אבל גם כשאני מדבר על המצווה לאהוב, המצווה דאורייתא, גם שם יש לדון. האם המצווה הזאת נעשית פה או נעשית פה? האם זה מוביל וזה הולך אחריו, או שזה מוביל וזה הולך אחריו? דיברנו נדמה לי על ספר התניה, על הפרק הזה מספר התניה, למדנו אותו אני חושב בשנה שעברה, ושם דיברתי על, על השאלה מה נפש אלוקית ונפש בהמית, מה מוביל ומה מובל. ובמובן הזה נדמה לי שככל שאנחנו מתבגרים יותר, גם היסטורית, לא רק בביוגרפיה של כל אחד לחוד, אז אנחנו מצופה מאיתנו, נדמה לי, להיות עם דתיות יותר מבוגרת. זאת אומרת, דתיות יותר רציונלית ופחות רגשנית, פחות רגשית. עכשיו, יש היום איזושהי תופעה, אז אני כבר לא אספיק להיכנס לזה, יש היום איזושהי תופעה של איזושהי חזרה. חיפוש מחדש של הרגש, כי התקופה המודרניסטית ייבשה את כולם. זאת אומרת, הניסיון לחיות עם שכל בלבד ולנטרל את הרגש, התקופה המדעית, כן, התקופה הפילוסופית הזאת, היום יש ריאקציה מאוד חזקה נגד זה, עם איזושהי חזרה למיסטיקה, לרגש.
New Age.
New
Age.
כן, ה-New Age הוא כמובן הביטוי החזק של העניין. מה?
חזרה לאומן.
חזרה לאומן, כן, בדיוק. אז יש איזושהי חזרה כזאת, אבל אני חושב שזאת באמת, זאת ריאקציה לאנשים שלא מצליחים להתמודד עם ההתבגרות. ונדמה לי שלא לא כדאי להיכנע לזה. כך אני חושב, ההיסטוריה תשפוט, אבל נדמה לי שלא כדאי להיכנע לזה. זאת אומרת, אני חושב שזה איזשהו בתת מודע, אנשים לא הצליחו להיפטר מהכמיהה אל המודל הישן.
אמרת שאנחנו לא יכולים באמת להבין מתי הנימוק שלנו הוא באמת שכל נטו, ומתי הרגש שלי יש לו שכל כזה שהוא הרמומי ביותר. כאילו, יש משהו
בחדר
רציונליזם שיכול לנתק אותך לגמרי מהמקום האמיתי.
לא, לא, אמיתי זה כבר את החלטת. לנתק אותי מהרגש,
זה יכול. מקום אמיתי זה מקום חי, שמח. אני יכול להגיד לעצמי
מקום אמיתי זה אמיתי. אמיתי זה הכוונה מה שמתאים. משפט אמיתי פירושו משפט שטוען משהו שמתאר עובדה נכונה בעולם. זה משפט אמיתי. זה המושג אמיתי. המקום הזה, כל השיח הזה שאת אומרת, המקום האמיתי שלנו זה הכל שיח אמוציונלי שאני לא מסכים.
זה נצרות. נצרות זה ברנדט, ואיך זה יקבלו, כן? שלא ידע כוח טוב, והיא קדושה ועוד איך, כן? ומודרנית. לא יודע כוח טוב.
גם אצלנו יש כמה כאלה.
היא שמרה על הפרות שלה, ושלוש פעמים...
ככל שאתה פחות יודע כוח טוב, אתה יותר קדוש, זה הכלל.
זאת אומרת, אין שליטה על זה. הרגע שהיה...
עכשיו, יש לאנשים... הנהייה הזאת, זה שיש... למה זה מצליח כל כך?
זה מצליח... אני יש לי פה בין לייבוביץ' ובין ברנדט, אני
פוחד בלייבוביץ'. אבל
הרציונליסט
יכול להיות שמח מדי פעם. מה? לא, אבל... אני חושב שרציונליזם זה שמחה גדולה.
אתה לא אוהב חסידות, אבל יש לאדמו"ר מפילוסופיה שהוא אומר שיש שכל, אבל מן הנפש ויש שכל העולם. ויש שכל העולם, זה שכל של מה שמלמדים אותך ומה שאתה, תובנות שמביאים אליך. ושכל הבא מן הנפש זה מה שאתה מרגיש בתוכך.
לא, אבל המרגיש פה זה כפל.
זה אינטואיציה, זה לא...
המרגיש זה כפל, המרגיש זה כפל משמעות. יש הבדל בין רגש לאינטואיציה. רגש זה אמוציות. אינטואיציה... זה מה ש... לפחות אם אני מבין נכון את מה שהוא אמר, אני לא מכיר את זה, זה, הוא מתכוון לזה. ואינטואיציה זה משהו אחר. זאת אומרת, זה כושר שכלי. זה כושר שכלי. אבל זה לא שייך לאמוציות. לא קשור לאמוציות.
אני לא אומרת שאמוציות יכולות לדבר בלבד. אני לא חושבת שצריך לפעול לפי
אמוציות.
אני חושבת
שחייבים... הנהייה הזאת חזרה אלה...
זה מקום חשוב, כי אחרת אתה מקבל אדם מנותק.
אבל מה זה המקום הזה? זה אינטואיציה, לא הרגש. על זה אני מדבר. כל אני מסכים. כל אנחנו מדברים על האינטואיציה ולא על הרגש.
לא, לא, זה שני דברים שונים. זה לא...
זה שני דברים שונים. זה באמת בעיה קשה. יודעת מה, אולי נמשיך לכיוון ההוא קצת. הלא נחמדים.